כן, אנחנו עסוקים עדיין בשאלה מפני מה הייתה גלות מצרים. המהר"ל מביא מספר סיבות. מה שבטוח זה שהוא לא רוצה שזה יהיה מפני החטא. לא ייתכן שזה מפני החטא, כי החטא הוא דבר מקרי. הגלות היא דבר מהותי, עצמותי, ולכן היה הכרח שתהיה הגלות, אלא שהגלות התגלגלה על ידי חטא. אבל עצם הרעיון של הגלות הוא לכתחילה. אז אלא מה? יש את השאלה, מדוע דווקא גזירת השיעבוד, ולא גזירה אחרת? השיעבוד בא בגלל שמי שיש בו אמונה איננו משועבד. ומאחר והתגלתה חולשה באמונה אצל אברהם אבינו, אז החולשה באמונה היא באה לידי ביטוי גם בשיעבוד. כלל הדבר, אם כן עכשיו אנחנו מסכמים, מצד עצמות ישראל אשר יש להם צורה שלמה, אין ראוי שיעבוד בהם. וכאשר היה נוהג אברהם אבינו שיעבוד והנגריה בתלמידי חכמים אשר אין ראוי לשעבד בהם, נמשך זה בזרו גם כן, ולכך בא שיעבוד עליהם. ולפיכך, טעם רבי אבהו הוא עניין ראוי ומתייחס לגמרי אל השיעבוד. אמנם דעת שמואל, כן, הרי זו דעת רבי אבהו, שהשיעבוד הייתה בגלל שנהג אברהם, שעשה אברהם אנגריה בתלמידי חכמים. אבל שמואל סבר משהו אחר, נכון? מה הייתה הסיבה ששמואל נתן? מפני ששאל במה אדע, במה אדע כי יירשנה. אמנם דעת שמואל בשביל שאמר אברהם במה אדע, כמו כבר אמרנו, כי ראוי לאברהם יותר מכל האמונה. והוא היה המאמין הראשון אשר עליו נאמר והאמין בשם והחשבה לו צדקה. וכבר הערכנו בעניין האמונה, כי המאמין ראוי שלא ישתעבד, כי אחר שהמשועבד הוא תלוי בזולתו, ודבר זה שייך לחלושי המציאות. אבל המאמין אשר הוא יסוד קיים באמונתו, איך יהיה נתלה בזולתו? וראוי שהוא יהיה יסוד קיים עומד בעצמו. מה פירוש הדבר הזה? שיש מי שנתלה בזולתו, ויש מי שהוא המקור שעליו נתלים אחרים. עכשיו, המאמין, מה פירוש הביטוי מאמין? כן, הנאמן, כן? מאמין בעברית זה במובן של נאמן. הוא נאמן, מה הבעיה? זה בעמוד נונדוו. בעמוד נונדוו, בעמודה הימנית. מה כל כך מסובך? כן, אנחנו בשורה 6. כן, בשורה 6, בעמודה השמאלית, סליחה. עמודה השמאלית בעמוד נונדוו. מה כל כך מסובך? טוב, אז אם כן, המאמין הוא נאמן. הוא נאמן לבורא. אם כן, הוא המקור, ואחרים תלויים בו. לא הוא תלוי בהם. ברור? הוא רוצה להסיק מזה. אבל המאמין אשר הוא יסוד קיים באמונתו, איך יהיה נתלה בזולתו, וראו שהוא יהיה יסוד קיים, עומד בעצמו. לכן השאלה במה ידע כי ירשנה, היא שאלה מוזרה. כי אתה יורש מלכתחילה, אתה יורש את הארץ. וכל האחרים צריכים להסתדר ביחס אליך. עצם זה שהועלה הספק אצל אברהם במה ידע כי ירשנה, זה עצמו נטייה מן האמונה, זה עצמו מביא אותו לידי שיעבוד. ולפיכך אמרו זל במדרש רבה, בפרשת שמות פרק כ"ב, מה? מה לא הבנת? איזה שלב לא הבנת? במה עדע, זה מה שאברהם תולה את ירושת הארץ בגורם חיצוני. לא יודע, הוא שואל במה, הוא בעצמו שואל. נכון? במה עדע כי ירשנה. זאת אומרת, יש גורם שאברהם רוצה לברר מהו, שבו תלויה ירושתו את הארץ, כלומר קיום ההבטחה האלוהית. אם כן, אברהם לא רואה את עצמו כעיקר, אלא כתלוי.
בדבר ההוא.
ואז בזה הוא הפך להיות מי? חופשי למשועבד.
טוב, דבר ראשון,
יותר
מזה שהוא הביא את זה על עצמו בעצם. את השיעבוד. דבר שני, למה זה בשאלה אינטימית? למה במה הידע? אני רוצה לדעת במה הידע. הרי אם אמרנו שהייתה ארץ העברי, אז הוא אברהם העברי והוא חוזר לארץ העברי. בפעמים קודמות.
אתה שואל פה שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, יוצא לפי זה שאברהם הוא הגורם לעצמו את השעבוד. אני לא מבין למה זאת שאלה, זה בעצם מסקנה, זה נכון מה שאתה אומר. שתיים, לגבי השאלה מדוע שאברהם לא ישאל במה ידע, שהרי כבר הייתה היסטוריה של הגליה של העברים הקדמונים, אבותיו של אברהם, אז אם כן כבר הייתה חוויה של גלות, ולכן הגלות היא אפשרית מלכתחילה, אז למה אברהם שלא, למה שאברהם לא ישאל במה ידע? תשובה, כי ההגליה הייתה לאומה שלא קיבלה הבטחה. זה היה כשעדיין השייכות לארץ הייתה דרך הטבע, כאן יש הבטחה. זה ההבדל? כן. במה עדה?
במה עדה,
כי השינה,
מבחינת
העמית
שלו,
העצמי
שלו. הרי
יש לי
באישיות כמה חלקים. איזה מהחלק הזה
הוא זה שמזכה אותי? אה, אתה צודק. אפשר בהחלט להגיד שהבמה עדה, זה שאלה לגיטימית במובן הזה שהוא רוצה לדעת מה, איזה חלק באישיות שלו הוא הראוי לארץ. האם הצד שמוליד את יצחק, או הצד שמוליד את ישמעאל, למשל. כן. אז זה כבר אמרנו, אבל זאת לא דעת שמואל. כלומר, הדעה הזאת שאתה מביע כאן, הוא עלתה על ידי המהר"ל בפרק הקודם. זה בסדר, לגיטימי. עכשיו אנחנו לומדים את דעת שמואל. שבעצם מה שהמהר"ל רוצה ללמוד מדעת שמואל, שמהו המומנט המאפשר את השיעבוד של אדם כמו אברהם. התשובה היא, כאשר יש חולשה באמונה. אז אפשר להסביר את החולשה באמונה כמו שמואל, אפשר להסביר את החולשה באמונה כמו רבי אבאו. אבל פה זה שמואל. ולפיכך אמרו זל במדרש רבה בפרשת שמות פרק כף ב', לא נגלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה שנאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את עמו ויקדו וישתחוו. וכבר בארנו כי האמונה מורה על חוזק מציאות המאמין, שמזה הצד יבוא האמונה, ולפיכך יש בו הגאולה שלא ישתעבד לזלתו, וחסרון אמונה יש שעבוד. ועוד, כאשר תבין עניין אמונה על אמיתתה, אז תדע כי ראוי מי שחוטא באמונה שישתעבד, ומי שזוכה באמונה ראוי לחירות. וזה כי האדם היודע הדבר בהשגתו ובידיעתו, הידיעה הזאת היא ידיעת האדם. ומי שהוא מאמין בו יתברך, זה שהוא מצד השם יתברך אשר מאמין בו, והוא נמשך אליו לגמרי, ומפני כן בוודאי גדול מדרגתו. מה הוא אומר כאן? מה ההבדל בין המאמין ליודע מצד השכל? היודע מצד שכלו זאת שלמות אנושית. המאמין הוא מחובר למדרגה אלוהית. מובן? האם זה אומר שלפי המהר"ל צריך לוותר על השכל? ודאי שלא. כי המאמין לפי המהר"ל זה לא אדם שהחליט לשים את השכל בצד, אלא זה אדם שיש לו ודאות במה שהוא מאמין בו. כלומר, יש הבדל בין דבר שאני מגיע אליו דרך הסק, עשיתי, יש טענה, תשובה, קושיה ותירוץ, לבין מה שאני מחובר אליו באופן בלתי אמצעי. בסדר? אם אדם משל צריך להוכיח לעצמו שהוא ער ולא ישן, אז זה סימן שיש משהו לא כל כך בסדר. האדם שברור לו שהוא ער, הוא לא במדרגה נמוכה יותר מהאדם שהוכיח באופן שכלי שהוא ער. אדרבה, מי שהיה צריך להביא ראיות שכליות לערנותו, אז זה סימן שיש משהו שנחלש אצלו. אז אותו דבר, המאמין הוא נעלה מן המשכיל סתם, כי המאמין מחובר אל תוכן עצמי. זה מה שהוא אומר. כן.
אני עוד פעם
מקשה
על יוצאי מצרים, כמו שעשינו את זה בשיעור שעבר.
אתה עוד פעם מקשה על יוצאי מצרים, למרות שעשינו את זה בשיעור שעבר. כן,
מה זה עוזר אם יוצאי מצרים היו מאמינים, אבל הם לא הביאו את האמונה במעשים. הרי הם היו נכנסו ל-49 שרי טומאה. זה אמונה כמו, חס וחלילה, נוצרים שמאמינים, אבל לא עשינו את זה שום דבר.
אתה אומר, מה מועילה האמונה של בני ישראל אם הם לא עושים שום דבר, נכון? כדי לצאת ממצרים. בסך הכל נכנסו ל-49 שערי טומאה, וזאת אמונה לא רציונלית. זאת שאלתך? התשובה היא שאתה צודק. זאת אומרת, להאמין בלבד ולא לעשות שום דבר, זה לא מועיל כלום. ולכן הם לא יצאו ממצרים עד שבא משה. אבל בזכות מה בא להם משה? בזכות שהאמינו. אבל בלי אדם כמו משה, זה לא היה עובד. זה כמו שאתה רואה שבמשך 2000 שנה אפשר לחבות את הדבר הזה. שמאלי, שמאלי. כן. זה כמו שאתה רואה שבמשך 1800 שנה של מאז חורבן בית שני, אנשים המשיכו להאמין. כל הכבוד, כל בוקר, אמת ויציב, כל ערב, אמת ואמונה. מאמינים, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות. עד שבא יהודי מתבולל, והוא מסוגל להוציא אותם. בגלל שהוא למד מדעי המדינה. אבל אותו יהודי מתבולל שלמד מדעי המדינה וידע איך להקים את ההסתדרות הציונית, לא היה לו מי לגאול אלמלא שבאו לו מאמינים מקודם. כן? הוא צריך לגאול מישהו. צריך להיות מאותם מי שהם שרוצים להיגאל. אז בזכות מה היה להרצל את מי לגאול? בזכות האמונה שלהם. מובן? אז זה פעולה כפולה. יש מעניין, יש שהיה להרצל סגן, מקס נורדאו. שמעת על מקס נורדאו? יש חוף נורדאו בתל אביב, זה גם נכון. ויש אפילו יישוב נורדיה, כן? יש בית קפה נורדאו. בקיצור, היה יהודי מקס נורדאו. מקס נורדאו היה יהודי מתבולל הרבה יותר מאשר הרצל. אבל הוא מספר איך הוא הגיע לרעיון הציוני. הוא אומר שפעם הוא שמע איזה ילדה יהודיה שלמדה בבית ספר של יהודים, והוא שאל אותה, מה למדתם היום? פסוק לפסוקך, ממש כך. והיא אמרה, למדנו שרחל מבכה על בניה ומענה להינחם עד שהם ישובו לארץ ישראל. אז הוא אמר, הוא שמע את אגדת רחל, ככה הוא קורא לזה. הוא אומר, אם אחרי כל כך הרבה זמן עדיין היהודים מדברים על זה שהם ישובו לארץ, אז יש לזה סיכוי. ואז הוא נהיה ציוני. ברור, אבל אותה ילדה היא לא הייתה מסוגלת להקים את ההסתדרות הציונית. אבל אז היא סיפקה את התשתית, את האמונה, שעל גביה יכול היה נורדאו לפעול. אם כבר דיברנו על מקס נורדאו, אני רק רוצה להגיד לכם משהו. איך מקס נורדאו תתלש? הוא היה בהתחלה דתי. כן? הוא חזר בשאל הכיצד. הוא בגיל 14 זה היה, עכשיו. אמרו לו שאסור להסתכל על הכהנים בברכת כהנים. שאמרו לו שכל המסתכל בכהנים, עיניו כהות. אז הוא נהיה עיוור. הוא הסתכל, העיניים שלו המשיכו לראות, נהיה אפיקורס. ככה זה התחיל. והייתה לו זכות עצומה לנורדאו, כי בסוף ימיו הוא נהיה עיוור. היה עיוור בסוף ימיו. כן, אז זה סימן שהוא היה אדם גדול, שהוא זכה, שדברי חז"ל התקיימו בו. והוא באמת עשה תשובה בסוף ימיו. היה מתפלל, ראו אותו בבית הכנסת של מדריד, היה מתפלל שם, כאילו, בספרד. טוב, מה?
בעצם, אחרי שהם תקנו את מרדו הגלות, בעצם נקרא...
הייתה לו בעיה, כי אשתו לא הייתה יהודיה, הסיפור של... טוב, נו.
הם ישראל עד הגלות, בעצם תקנו את דינה האמונה, ועד יצאו.
נכון.
יש על יעקב, כמה אני קשור, יעקב, ויאמין בהשם וחשב עלו לתתקן. אפשר להגיד שאולי שם אותי, דיברתי כן את זה, וכל זה
גורם. אתה אומר ככה, שאם בזכות האמונה יצאו ממצרים, הרי ביעקב נאמר, ואמין בשם ויחשב עלו צדקה. אז אם כך, כבר אז הייתי כן את הכל. כן? ואז ולא היה צריך שיעבוד מצרים. יפה. זה נכון. אם הפסוק הזה היה קיים, זאת אומרת, מאחר והפסוק הזה לא קיים, אז התיאוריה נופלת. אבל זה נכון שאם הפסוק הזה היה קיים, באמת שעבוד מצרים היה מיותר. טוב, הלאה. מה? הפסוק הזה נאמר באברהם. כן. והוא נאמר לפני הבמה ידע. שני פסוקים לפני הבמה ידע, כתוב ימין בשם, ויחשב עלו צדקה. טוב, אז זה בסדר. בסדר. וכמו הרב נותן דרשה שלמה על שופטים ושוטרים ומלכים תיתן לך. שופטים, שוטרים, אני מבין, רבים, אבל מלאכים, מלך אחד יש. זה דרשה שלמה. ובסוף, אחד מהקהל אומר לו, רב, ראיתי שלא כתוב מלאכים. כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך, אבל לא כתוב מלאכים. הוא אומר, גם זה תשובה. טוב, הלאה. כמו שהקושי המפורסת, איך יכול להיות? מצד אחד כתוב, שובר כל עצמותיו, אחת מעינה לא נשברה. אז או ששובר, או שלא נשבע. נכון? זה קושייה, נכון? מה התשובה? שכתוב שומר כל עצמותיו, אחת מעינה לא נשברה. טוב, בסדר. וזה כי האדם, אז בואו נחזור עכשיו למה שהוא אומר כאן, וזהו שאמרו, סליחה, שבת קופיות עמוד ב', כן? זה כתוב כאן בסוגריים, אז קל לראות. וזה שאמרו בשבת קופיות עמוד ב', גדול העונה אמן, יותר מן המברך. כן? דבר תמוע, אני תרחתי להגיד את הברכה, השני רק ענה אמן, אז למה הוא גדול יותר מן המברך? שהרי המברך שהוא מברך דבר זה, מצד ידיעת האדם שאמר כך וכך. ומעלתו זאת אינה כל כך כמו מי שעונה אמן. כי האמונה היא מצד השם יתברך, לא מצד דעתו. כלומר, לפי המהר"ל זה ככה. שמי שמברך, זה סוג של שכל. כי המברך בירר לעצמו שהשם הוא ברוך, ושראוי לקרוא לו אתה, וששמו השם, ושהוא אלוהינו, ושהוא מלך העולם, ושהוא בורא פרי העץ. כל הדברים האלה, אם כן, זה בירור. השכל מברר, הידיעה של האדם היא שברוך אתה השם, אם כן, הוא מלך העולם, בורא פרי העץ. אבל העונה אמן, הוא לא עשה את הבירור הזה. אז הוא התחבר אל הדבר עצמו. יוצא שיש פה מעלה לאמונה על פני הידיעה. מובן? כן או לא? הגמרא אומרת, העונה אמן גדול מהמברך. מה זה אמן? זה ביטוי של אמונה, נכון? הוא מאמין בנאמר. הוא לא עשה את הבירור. מה שאין כן האומר את הברכה, הוא מברר. אז זה מצד השכל והידיעה שלו. ולכן, הוא לא מחובר אל הדבר, אלא דרך שכלו בלבד. מה שאין כן העונה אמן, מחובר אל עצם הדבר.
ולמי אומר אמן?
הוא אומר אמן, לאומר את הברכה.
למי הכוונה שלו?
כן, אבל מכיוון שהוא לא עסק בבירור, אז הוא בסופו של דבר התחבר אל המסקנה. זה כמו שלמשל, אני מפלפל הרבה כדי להגיע לאיזושהי מסקנה, בסוף אני מגיע להלכה, נגיד. יש לי ספק בהלכה, מסתכל בספרים, חושב ככה, בסוף מגיע למסקנה. אחר, מישהו שבכלל לא יודע שום דבר, לא יודע איך מבררים הלכות, שואלתי, מה ההלכה בנושא זה? אני אומר לו, כך, אסור או מותר. בסדר? אז אותו אדם, החוויה שהוא חווה זה של התחברות אל רצון השם ישירות. מה שאין כן אני, שאני עשיתי את הבירור ההלכתי, התחברתי לשכל שלי, במידה רבה. מובן? אז יש פה, לא פגמתי, רק שיש מסך בין הדבר עצמו לבין הידיעה.
יכול להיות שהוא מאמין במסתיק,
כן, אז ודאי שצריך להאמין בדבר נכון, זאת הבעיה. שלכן צריך לחבר את החוכמה עם האמונה, כדי לא להאמין בשטויות. אבל בוא נדבר על דברים שהם נכונים. דבר שנכון להאמין בו, אז מצד אחד, המאמין שלא דרך ההשכלה, יש לו חיבור אל עצם הדבר. לכן מבחינה זאת, גדול העונה אמן יותר מן המברך. מה שאמרתי עכשיו, זה דעת המהר"ל, וזה באופן כותבי מנוגד לדעת הרמב״ם. בסדר? שיהיה ברור. למשל, יש הבדל אצל הרמב״ם בין חסידי אומות העולם לחכמי אומות העולם. הרב קוק באגרות ראייה מברך שלדעת הרמב״ם, חכמי אומות העולם גדולים מן החסידים. מדוע? כי חסידי אומות העולם הם מאמינים שהם מחויבים בשבע מצוות, בגלל המסורת שאומרת כך. אבל החכם הוא בירר את זה בשכלו. אז לפי הרמב״ם, מי שבירר את זה בשכלו הוא נעלה יותר. וזה מתאים לשיטת הרמב״ם, שדווקא השכל הוא הקושר את האדם לאלוהים. מה שאין כן לפי המהר"ל, שהשכל מהווה כמין חציצה, כמין מסך, אז זה ברור שהמאמין גדול מן המברך, מן המברך בשכלו. בסדר?
רציתי לשאול לכאורה מהבנה פשוטה של דברי הרמב״ם, נראה שדווקא יחסית גדול, זה סוג של דרשנות של הרב קוק.
אפשר להתווכח על זה, אבל יש לזה מקורות נוספים. כלומר, לא רק בנושא של בני נוח. בכלל, אנחנו רואים שאצל הרמב״ם, מעלת החוכמה עליונה ממעלת המסורת. אבל זה לא... בסדר, יש מה לפלפל בזה, יעוין בפרק האחרון של המורה נבוכים בנושא הזה. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו. אז מה? אז מי צודק בעצם? האם בעצם עדיף להיות מאמין, פשוט כזה, האמונה הפשוטה, או שמעדיף לברר את הדברים בשכל? האמת היא שיש אופציה שלישית. האופציה... מה? לא, להיות מאמין עליון. אני אסביר את זה. לפי הכוזרי, מאמר חמישי. בכוזרי, במאמר חמישי, בפסקאות הראשונות, יש באמת דיון שמה בין מלך כוזר לבין הכוזרי, בין הכוזר לבין החבר, האם עדיף לברר את הדברים בחקירה או באמונה. אז בהתחלה החבר אומר לו, ברור שעדיף באמונה מאשר בחקירה. אבל הוא מוסיף, אבל תדע לך, שמעטים מהם שזכו למתת האמונה הטבעית. מה זה האמונה הטבעית? עכשיו הוא מסביר. האמונה הטבעית זה אדם שאף על פי שהוא לא חקר, כשהוא שומע את הדעה הנגדית, הוא מיד עומד על מקום הטעות שבה. כי הוא כל כך ישר, שמיד הוא רואה במה זה טעות. לעומת זה, יש המאמין התמים, הפשוט, שרגילים להדיר אותו, שהוא לא שואל שאלות, אבל זה לא, אבל זה שהוא מאמין, זה רק בגלל שהוא לא שמע את הקושיה מעולם. אבל אם יביאו לו את הקושיה, הוא לא ידע מה לענות. אז אין פה מעלה. יוצא שפי זה שיש לנו שלושה סוגי אנשים. יש מי שמאמין אמונת הטיפשים, וזאת לא מעלה. כי אם יביאו לפניו, תודה רבה, אם יביאו לפניו את הקושיה, הוא לא ידע להתמודד איתה. אז מה שמציל אותו, זה רק שהוא לא שומע את הקושיות. ויש למעלה ממנו מי שמקשה את הקושיות ותורח בשכלו לישבן. והמדרגה השלישית זה מי שאיננו תורח בקושיות, בגלל שאמונתו בנויה באופן כזה שהוא באופן ספונטני יודע את התשובות. זה המאמין העליון. בסדר?
כן, בבקשה. המאמין השלישי זה מתנה בעצם?
כן, זה מה שהוא אומר. זה הוא כותב זה מפורש. זאת מתנה, נכון. זאת מעלה נתונה. זה לא מעלה שאתה רכשת, זאת מעלה שיש בטבע. הקדוש ברוך הוא מזכה מספר אנשים בעולם במתנה הזאת, ביושר הזה. יש כל מיני אמתר לעצמי. ברוך אתה, אדוני, אדוני לך, עולם שקונים. מדוע באמת אסור להסתכל בכהנים כשמברכים? אם לא מתעברים, אז מדוע חז"ל אמרו זאת? מה הפשט? לבריאות. אסור להסתכל בכהנים, א', בגלל שצריך שתהיה לאדם צניעות. הוא מקבל ברכה, אז יש עזות פנים בהסתכלות. ב', במקדש, עיקר איסור ההסתכלות זה במקדש, שהשכינה הייתה שורה מעל אצבעותיהם של הכהנים. ואנחנו נוהגים כמו במקדש. ג', עיניו של אדם כהות, כשהוא מסתכל בכהנים, משום שהעיניים לא נועדו להסתכל בכהנים. והעיניים נועדו להסתכל בדברים אחרים. ד', היום הכהנים מכסים את עצמם בתליתות, כך שאין כל כך סכנה בדבר הזה. אבל ממשיכים לעשות כמו במקדש. טוב. כי האמונה, וכן מה שאמרו, מבין זה עוד מקור. מה שאמרו, שמות רבה, פרק כ"ב. כל מי שעושה מצווה אחת באמונה, ראוי שתשרה עליו רוח הקודש. וזה. כי כאשר הוא עושה מצווה מצד הידיעה, הנה זה מהשגתו וידיעתו. ואין בזה, אין בצד הזה רוח הקודש. אבל כאשר עושה מצווה באמונה, הנה הוא מצד השם יתברך, אשר הוא מאמין בו. אף כי לא ידע, הוא מאמין בו יתברך. ולפיכך שורה עליו רוח הקודש, כדכתיב, ויאמינו בשם, ובמשה עבדו, אז ישיר משה. כלומר, ויאמינו בשם משה עבדו, ואז הם יאמרו שירה ברוח הקודש. ועל ידי זה שרתה עליהם רוח הקודש, ואמרו שירה בשמחה רבה. ומזה הטעם זכו ישראל לגאולה על ידי האמונה, כי הגאולה הוא החירות אשר הוא על ידי ההידבקות בו יתברך, ואין רשות אחר עליו. כן, חוזר לנושא שלנו, שהשיעבוד הוא הפך האמונה, והאמונה הפך השיעבוד. לכן, מעלות האמונה היא מצד שני דברים. האחד שמורה על חוזק המאמין במציאות, כמו שערכנו למעלה אצל וימין בשם, ועוד, האמונה היא מעלה גדולה מצד שהוא מקבל האמונה מן השם יתברך. ובזה הוא דבק בו יתברך. בסדר? כל זה בעצם הרחבה של המשמעות של האמונה. מתוך כך הוא מעריך קצת בנושא האמן. וזהו שהאמונה כוללת דברים אלו. אמרו זל, אמן בו שבועה, אמן בו האמנת דברים, אמן בו קבלת דברים. כן? זה במסכת שבועות, דף למדו עמוד ב'. שם יש דיון לגבי אמן. כן? אמן, למשל, אם אדם שומע שבועה והוא עונה אמן, זה כאילו שהוא בעצמו נשבע. יש אותו דין למשמיע השבועה, כמו לעונה אמן על השבוע. אז אמן, מה?
אישה
סוטה. אישה סוטה, כן. היא שומעת את העלה, ואמרה האישה... לא. ואנתה אישה, אמן, אמן. לא אמן ואמן, אלא אמן, אמן. אז הגמרא מסבירה מה זה אמן. אמן בו שבוע, אמן בו האמנת דברים, אמן בו קבלת דברים. מה? מה הבעיה שלך? טוב. רצה לומר, כי האמונה...
למה דרשו על זה שלושה דברים?
זה, כי זה הפירוש, המילה אמן.
זה לא קשור
בהכרח ל... לא, 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 לא. רצה לומר, כי האמונה הדבר מקוים, כמו שהתבהר. לכן, מלשון אמונה, שבועה. שהשבועה היא קיום בוודאי, שהוא נשבע לקיים דבר, ותרגום שבועה, קיימה. כן, איך אומרים שבועה בארמית? איך אומרים שבועה בארמית? מה בדיוק עכשיו קראנו? ותרגום שבועה, קיימה. אז איך אומרים שבועה בארמית? קיימה. איך אתה יודע? כי זה מה שקראנו. יפה. אבל שים לב מה שקורה. זאת אומרת, מה זה להישבע? יש בגמרא, במסכת שבועות, שכל העולם כולו נזדעזע, כשאמר הקדוש ברוך הוא לא תיסע. לא תיסע את שם השם אלוהיך לשווא. מה כל כך יש לעולם להזדעזע? אז שאלתי בה מסבר, כי כשאני נשבע, אני אומר שמה שאני אומר הוא נכון, באותה המידה שאלוהים הוא נכון. אפשר להגיד דבר כזה? בוודאי שלא. אין שום דבר בעולם שהוא נכון בקיומו וקיים לעד, כמו הבורא. יוצא שכל שבועה בעולם היא סוג של שבועת שקר. גם כשאני נשבע על אמת. כי כשאני נשבע על אמת, אני אומר שהדבר הזה הוא אמת באותה מידה כמו הבורא, וזה הרי לא נכון. לכן כל העולם הזדעזע כשאמר הקדוש ברוך הוא לא תיסע. בסדר? כי זה מראה את החיסרון של העולם כולו ביחס לבורא. מובן? יש גם משפט מעניין שאומרים, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז מוסיפים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מתי רגילים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אחרי ברכה לבטלה. אחרי הזכרת שם שמיים לבטלה. כן, אדם מזכיר שם שמיים לבטלה, אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז למה אחרי שמה ישראל? אומר הרב צבי יהודה קוק, דיברנו על זה? לא. אומר הרב צבי יהודה קוק בספר אורלין טבעתי, כי שמה ישראל זה הזכרת שם שמיים הגדולה. אז זה בטוח לבטלה. לכן צריך להגיד ברוך שם כבוד. בגלל שאין שום הזכרת שם שמיים שהיא תיאור אמיתי של שם שמיים. זה עובר דרך ההכרה שלי, זה לא האמת האובייקטיבית. לכן אני בהכרח אמרתי שם שמיים לבטלה כשאני אמרתי שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. לכן צריך מיד להגיד ברוך שם כבוד. הגדרה יפה. טוב. אז זה מסביר מדוע משה לא אמר. יעקב אבינו אמר, משה לא אמר. כי אצל משה באמת זה לא היה לבטלה. כי הוא ידע את השם. כן.
בנוגע לאמן, שאלה בנושא. יש כאלה שאומרים שצריך להגיד אמן בכל עולם, כאלה שדווקא בגול חלש.
לא.
אם מישהו מברך, אז חייבים להגיד אמן.
כשמישהו מברך, אתה עונה אמן. אתה עונה אמן בקול שהוא לא חזק יותר מן הקול שלו. מה? כן, אבל כל הכוח של החזן, כל הכוח של העונה אמן זה מכוח המברך. אז איך אתה תענה יותר ממנו? איך אתה יכול לענות יותר?
לא לענה אמן.
האם האיסור להסתכל בכהנים כשמברכים זה לא בגלל הסחת הדעת מכוונת ברכתם? וגם.
אבל כתוב שזה מסמא את הידיים.
בגמרא. כן. כתוב עיניו כהות, לא כתוב מסמא. טוב. וכן, אז איך אומר? רצה לומר, כי האמונה הוא דבר מקוים, כמו שהתבהר, לכן מלשון אמונה שבוע. אני רוצה לפי זה שזה אותו עניין, האמונה והשבוע. שהשבוע היא קיום בוודאי, בוודאי, כמו בוודאות, שהוא נשבע לקיים דבר, ותרגום שבועה, קיימה. אז איך אומרים שבוע בארמית? קיימה. כן. וכן, למשל, לקיים עליהם לעשות את דברי האיגרת הזאת, או קיימו וקיבלו היהודים. שם זה בהשפעת הארמית, לקיים, הכוונה, לקבל. כן. וכן, בלשון אמונה, קבלה. לפי שהמאמין מקבל מן השם יתברך דבר אשר מאמין, וכמו שידבר למעלה. כלומר, האמונה איננה יחס חלה של הדבר, אלא להפך. אני קיבלתי את התוכן שאני מקבל שאני מאמין בו מאת השם. יש בזוהר, יש הרבה פעמים ביטוי רזה דמהמנותה. רזה דמהמנותה. סוד האמונה. מה זה סוד האמונה? בקבלה זה תיאור של הספירות. העולם האלוהי, המידות האלוהיות נקראות סוד האמונה. זאת אומרת שזה לא אמונה במובן העממי של המילה. אלא מה שהשם נותן נקרא אמונה. כגון אמנה. זה כמו שאם אני מושיט לך את היד. הושטת היד היא קריטת אמנה. אז גם כביכול הקדוש ברוך הוא מושיט לנו את מידותיו, זה נקרא אמונה. כי כל עניין האמונה הוא שמקבל הדבר ההוא שמאמין בו מן השם יתברך. לכך קבלת דברים באה בלשון אמן. יש בו האמנת דברים. זה כמשמעו, שוודאי הדברים אמיתיים בליבו ואין לו ספק בהם. כן? אמת ואמונה זה אותו שורש. מה הרבים של המילה בת? בנות. מאיפה הנון נולדה? זאת אומרת בערבית זה נשמר, זאת אומרת שבשפה השמית המקורית המילה בת הייתה בנט או בינט, והנון נפלה, אבל היא לא נפלה לגמרי, היא חוזרת בלשון רבים. בת, בנות. אמת, אמונות. אמונות. רק שהנון נפלה ביחיד והיא חוזרת ברבים. המילה, תסתכל במילון אבן שושן, אתה תראה שאין רבים למילה אמת. זה מובן. לא יכול להיות רבים למילה אמת. אמת בהגדרה, יש רק יחיד. נכון? מה שאתה אמרת, אמיתות, תסתכל שוב במילון אבן שושן, תראה שאמיתות זה רבים של המילה אמיתה. אמיתה, אמיתות. מה זה אמיתה? דבר שיתאמת, שיתברר כאמת. אבל, כן, לא, התברר לנו שזה אמת. אז זה אמיתה. לכן יש אמיתה, הרבה כאלה זה אמיתות. אבל האמת, אין רבים. אבל אם אנחנו הולכים לפי השורש הפנימי של העברית, הרבים של אמת זה אמונות. אמונות. כלומר, מה זה אמונות? זה צורות שונות של התייחסות אל אותה האמת. כמו שלמשל יש לך, אני יודע מה, חפץ גבוה, וכל אחד מסתכל עליו מצד אחר.
אבל האמת והאמונה דווקא מעיד על זה שזה כאילו... שלכאורה משאיר את האמת כמילה של יחיד וזהו.
לכאורה
של האמת לא צריך להיות רבים,
ויש
אמת אחת.
לא יכול להיות רבים לאמת. כי אם יש רבים, אז זה כבר לא אמת.
בדיוק.
ברור. השאלה היא, על מה אפשר להגיד אמת?
אז
לא, לא על שום דבר, על הקדוש ברוך הוא. והשם אלוהים אמת, אומר הרמב״ם, הוא לבדו האמת. יוצא לפי זה שכל דבר אחר שאני קורא לו אמת, זה סוג של אמונה. מה זה אמונה? אני מחובר אל הדבר. יש אמונות. כן.
השאלה, אם מישהו מברך אותי שאני
אהיה
עשיר, מה
ההבדל
אם אני אגיד לו תודה, או אני אגיד לו אמן?
אם אתה... מה, אתה שמעת אותי מדבר על זה, לא?
כן, אז אני רוצה לחזור על זה, כי אני רוצה...
לא, למשל, אם מישהו אומר, תשמע, אני מברך אותך שתהיה עשיר, ואתה אומר, תודה, תודה. חבל על הזמן. זה בזבוז זמן. מדוע? זאת אמירה חילונית. בעצם, אני מודה לך שהיית נחמד איתי, אבל בעצם זה לא פועל שום דבר. מה שאין כן, אם אתה עונה אמן, זו תפילה. אז אתה פנית למי שנותן את העושר. נכון? לכן, כשמישהו מברך אותך, תגיד לו אמן. אחר כך תוסיף גם תודה שבירכת אותי. אתה רוצה להגיד אמן ותודה. כן. כן.
הרבה אנחנו נורים אמת ואמונה. אנחנו
נורים
שאמת
זה אמונה. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, בקריאת שמע של ערבית, אנחנו אומרים אמת ואמונה. אם אמת זה מלשון אמונה, יוצא שאני חוזר על המילה. אמת ואמונה. יש לי רק בעיה. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. בקריאת שמע של שחרית אתה אומר אמת ויציב. מה פירוש המילה יציב? יציב זאת מילה ארמית. לא, לא, זה לא כמו בעברית. זה לקוח מן הארמית. יציב זאת מילה ארמית שפירושה? מה? לא, לא. יציב בארמית פירושו אמת. יציב המילתא. כן? אמת. יוצא שגם בבוקר אתה אומר אמת ואמת. אז מה עושים? בבוקר אתה אומר אמת ואמת, בערב אתה אומר אמונה ואמונה. בסדר? כלומר, הקושיה, הראיה שאפשר להגיד פעמיים, זה שגם בבוקר אתה אומר פעמיים אותו הדבר. נכון? אז עכשיו נשאלת השאלה, למה אומרים פעמיים אותו הדבר? אבל לא שזה מקשה על הפירוש, כי הרי בבוקר גם מוכרחים אנחנו לומר שאמרנו פעמיים אותו הדבר. בסדר? אלא יש הבדל בין אמת בעברית לאמת בארמית. אמת בעברית זה מצד החיבור אל עצם הדבר, בארמית זה על פי השכל. נכון? כלומר, אמת בזמן הנבואה יציב כשאין נבואה. אמת כשאני בארץ ישראל, אמונה כשאני בגלות. מה?
זה לא
גר. סליחה. חייקה. אני אתן לך עכשיו שני הסברים. נדבתי. קיצרתי כי חשבתי שלא אצטרך, בגלל חריפותך, לא אצטרך להסביר למה אני מתכוון. שאני פתאום עובר להסבר של הברכה השנייה. הברכה של הבוקר היא בעברית וארמית. כלומר, בזמן ההתגלות ובזמן היעדר נבואה. זה אמת ויציב. עכשיו, בערבית, אנחנו מדברים על מצב הלילה. הלילה, במובן הלאומי, זה הגלות. אז אמת כשאני בארץ ישראל, ואמונה בלילות. דהיינו בגלות. בסדר?
זה טוב לבוקר, שיציב, זה בערמית, אמת, אז יש פירוש. אמת ואמונה בערמית.
לא מבין אותך. אני הסברתי...
יש הבדל בין העברית לארמית.
כן, עכשיו, יש הבדל בין העברית לארמית. מה ההבדל בין העברית לארמית? שהעברית זה שפת ההתגלות, והארמית זה השפה של הפסקת ההתגלות. בסדר?
עכשיו,
עכשיו, בערבית, אני מדבר לא על מצב, לא ביחס לשאלה אם יש נבואה או נבואה, אלא אם אני בארץ ישראל או בחוץ לארץ. נכון. למרות שיש הקבלה כלשהי, אבל זה לא זה, לא חופף. עד כאן ברור. טוב, בואו נמשיך. ואברהם, הוא היה הראשון אשר היה מקבל האמונה מן השם יתברך. שימו לב לביטוי. הוא לא מאמין בשם, אלא הוא מקבל את האמונה מהשם. ולכן, אפשר לומר שבימי קדם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אלא האמינו לו. זה לא? להאמין בשם זה להאמין לו, בעברית עתיקה. לכך, היה הוא היסוד התקוע במקום נאמן, וכאשר אמר אברהם במה אדע, היה פוגם דבר מה באמונה, והיה פירוד והבדל בינו ובין השם יתברך, אף על פי שהבירור היה, הוא אפילו לגיטימי, אבל זה כבר פירוד, זה יוצר אוטונומיה, זה חציצה, הבירור השכלי.
גם הפירוד הזה הוא בסדר.
מה? לא אמרנו שזה לא בסדר, אבל זה פירוד. כלומר, אתה משלם את המחיר של הצורך בפירוד. וזה הוא מורה על חולשתו, כי האמונה אשר הוא מאמין, הוא הדיבוק, הוא הדיבוק בו וחוזקו. ולפיכך, נגזר על זרעו הגלות והשעבוד, שהוא חולשת המציאות, וזהו דעת שמואל. כתוב כאן, רבי שמואל, נכון? אז יש פה שתי אפשרויות, או שזה טעות, להגיד דעת שמואל, או שהכוונה לרבי שמואל בר נחמני. זה גם יכול להיות. אמנם רבי יוחנן, זה טעות אחרת. אמנם רבי יוחנן אמר, מפני הדעה השלישית, כן? יש דעת רבי אבאו, דעת שמואל ודעת רבי יוחנן. דעת רבי אבאו זה שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים. דעת שמואל שהוא אמר במה ידע. דעת רבי יוחנן שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה. אמנם רבי יוחנן אמר מפני שהיה מוותר שלא להכניס גרים תחת כנפי השכינה. טעמו כי אברהם נתן כוח ויד לאומות להיות גוברים כאשר לא היה מכניס אותם תחת כנפי השכינה. ובזה היה נותן כוח ויד לאומות המתנגדים לישראל, ולפיכך היו גוברים האומות על בניו. כן. ומצאנו בכתוב, שהיה זה סיבה לתגבור את המתנגד כאשר ייתן מקום לו. כלומר, אם אני לא מגייר, אז מה אני אומר? תישאר גוי. אם אני אומר תישאר גוי, אז זה ניתן לך כוח. אם אני פורס לפניך את האפשרות של הגיור, אתה לא התגיירת, זה כבר חולשה שלך. כן.
איך זה מסתדר עם האישיות של אברהם, שהרבה פעמים בשיעורים גם הרב מצייר אותו כאיזשהו אוניברסליסט גדול,
לבין
בן אדם
שרוצה להפיץ
את האמונה?
שאלה זו נשאלה לפני שלושה שיעורים. שאלנו, איך זה יכול להיות שאותו אברהם, שהוא המגייר הראשי, כן, וחזל גם אומרים את זה, הנפש אשר עשו בחרן, שהוא היה מקבץ אלפים מרובבות אליו, איך זה שפתאום יש לו חולשה ביחס לאנשי סדום שאותם הוא לא רוצה לגייר?
נכון? זה נאמר דווקא ביחס לאנשי סדום?
זה נאמר ביחס לאנשי סדום. שמלך סדום אמר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. סימן שאברהם יכול היה לסרב לדבר הזה. יכול היה שלא לתת לו את הנפש.
איך אנחנו יודעים שרבי יוחנן אמר את זה ביחס לזה?
בגלל שזה מה שרבי יוחנן אמר כשציטטנו את המקור של דברי רבי יוחנן לפני שני שיעורים, לפני שלושה שיעורים, סליחה. כן. אתה רוצה, אפשר לראות את זה במקור, הנה הוא כותב את זה. כן. זה בעמוד נון גימל. כן. בעמודה הימנית, בשורה התחתונה. ורבי יוחנן אמר שהפריז, אתה נמצא שם? עמוד נון גימל, עמודה ימנית, שורה תחתונה. ורבי יוחנן אמר שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא מלבוא גירים תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש והרכוש כך לך. שזה איפה נאמר? למלך סדום, נכון? זאת אומרת שזה הייתה החולשה של אברהם, שאף על פי שהוא קיבץ אלפים מרובבות אליו, כשזה הגיע לסדום הוא לא רצה אותם. אתה לא רוצה אותם, יש לו סיבות, כנראה שאנשי סדום יותר בעייתיים מאחרים. אבל זה היה חולשה בעמדה העקרונית של אברהם, שהיא שעד רבה צריך לקבץ את כולם. כלומר, החטא של האדם זה תמיד במה שהוא חזק בו. עכשיו, אם יש אדם שהוא נאמן בכספים, למשל, אז מה החטא שעלול להיות לו? אם יהיה חטא, זה בכסף. Okay? אם יש אדם שהוא חזק, אני יודע, באמונה, כאברהם, החטא שלו יהיה דווקא בתחום הזה.
זה לא מהסיבה
סטטיסטית. לא, לא. טוב. הרב אומר שיש אמת אחת ביהדות. אך אנו רואים שכמעט בכל נושא ביהדות יש עליו מחלוקות בין רבנים. כן להזכיר לערבים, לא להזכיר לערבים, מטעם גזענות. אז רואים פה הרבה אמיתות, או פסיקה של ספרדים ואשכנזים ועוד. אני לא יודע איפה ראית שאני אמרתי שיש אמת אחת ביהדות. מה שאני כן אמרתי זה שיש הלכה אחת. זאת אומרת, כשאתה דעות, ודאי שתהיינה דעות, כי זה דרכם של בני אדם שתהיינה דעות, אבל כשבאים להכריע להלכה, צריך להכריע. ההלכה היא כך ולא אחרת. בסדר? זה מה שאני אמרתי. אז גם פה, עכשיו, כיוון שאין לנו היום גוף עם סמכות לקבוע הלכה לכל ישראל, לכן אין ברירה, אלא שכל רב יקבע למי שנתון תחת מרותו, דהיינו בני מקומו, שלהם הוא פוסק, הוא לא יכול לפסוק לאחרים. זהו, זה המצב. אבל זה לא שאני אמרתי שיש אמת אחת ביהדות. אמת אחת זה הקדוש ברוך הוא. הכיצד? אמונה בגלות? הרי כתיב דווקא שכון ארץ הוא רעי אמונה. איך יש אמונה בגלות? הרי אנחנו שם פסיביים. האם זו אמונה? כן, מה לא?
דווקא שם
זה אמונה. להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות. הרב קוק מסביר בעולת ראייה, שבלילה אומרים אמת ואמונה, בגלל שכשאתה בגלות, המציאות כל כך הפוכה ממה שאתה מאמין בו, שכל מה שנשאר לך זה להאמין. אבל כשאתה מגיע אל הגאולה, בבוקר, עמוד השחר, כן? שחר, הילד השחר זה גאולת ישראל. ואז אתה רוצה שהדברים יהיו אמיתיים. אמת, לא ואמונה, ויציב. ולכן, כשאתה רואה שהגאולה מתחילה להתרחש, וזה לא עובד כמו שרצית, אז יש חולשה באמונה. בסדר? בגלות, דווקא זה מפתיע. אבותינו היו מלאי אמונה באופן בלתי מוגבל. זה מובן. כי מה יש לך לעשות? אלא להאמין. אבל עכשיו זה התחיל. יש מדינת ישראל. אז למה זה לא הולך? באמת ויציב. זה כמו, נגיד, אישה בהיריון. אישה בהיריון זה מאוד יפה. יופי, אומרים שיש פה ילד. מגיע סוף החודש התשיעי, נו, דיברו על ילד, מה יש פה? צעקות, כאבים, דם. איפה מה שהבטחתם? מה? כן, זה לא... עבדו עלינו. אז זה מה שקורה בגאולה. טוב. האם אפשר להגיד שהרמית... יש המון שאלות. שלום כבוד הרב, מעשה בי וחבר, שהלכנו להתפלל הנץ בכותל, כל הכבוד שאמרת הנץ, יפה מאוד, בכותל במניין של הרב דרזי, עליו השלום. ושאלנו לאחר התפילה, מה העניין של אמת ויציב, ומה ההבדל? אמר הרב שכל הביטויים, לא, זה ביטויים צריך להגיד שם, הם מילים לאחר האמת, הם מילים אחרות למילה אמת. יפה, כן. אמת, יש כמה סוגים של אמת. יש אמת שזה יציב, אמת שזה נכון, אמת ש... ואהוב. יפה מאוד. כן. האם, אגב, זה אומרים אמת ויפה. בערך כלל אומרים או אמת או יפה. כן? לא, יש... אבל האמת האמיתית היא גם יפה. אם זה באמת אמת, אז זה חייב להיות יפה. האמת ויציב ונכון וקיים ויפה. כן. כשהרב גץ, זכר צדיק לברכם, כבר דיבר עליו, דיבר על הנץ, הרב גץ, פתח את ישיבת בית אל של המקובלים. זה השבוע לפני פטירתו. אז הישיבה הייתה ישיבה מפוארת כזאת. ממש, אז מישהו בא אליו במין טענה כזאת. ישיבה של מקובלים, למה זה צריך להיות כל כך מפואר? כן? מקובלים, צריכים להיות אנשים פשוטים. למה אתה עשתה אישה כל כך מפוארת? אז הוא אמר, אתה אומר בבוקר אמת ויציב, הוא מקובל וטוב ויפה. אם זה מקובל, צריך להיות גם טוב ויפה. טוב.
אבל אומרים
שמה שיפה
הוא הכי
רחוק באמת. אז זה מה ש... בתפיסה הראשונה אתה צודק. מה שיפה ואמת זה לא זה, לא זה נכון? לא כל הנוצץ זהב וכו'. אבל זה רק במדרגות נמוכות. במדרגות מוחלטות לא ייתכן שזה יהיה אמת וגם לא יהיה יפה. יש ביטוי כזה אצל אפלטון, קלוס קגטון, יפה אם כן אמת. מה?
למי שילוח מביא אמת ויציב כל אפשרות שיש.
כן, נכון, נכון.
הוא מביא את כל העניין של הסדר של השבטים.
נכון, נכון. אבל לא הבאתי את זה, למה לא הבאתי את זה? כי זה לא יקדם אותנו. טוב, האם אפשר להגיד שהרמית זה שפת החול, היידיש של אז, מומי לשון, והעברית שפת הקודש של לימוד התורה והתפילה? זה נכון. הרי כתוב, ויומרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מוזר. ויומרו מן הוא, סימן שהם דיברו ארמית, כי לא ידעו מהו. זה אומר שהם דיברו ארמית כלשון חול, ועברית כלשון קודש. זה נכון. ולכן בזמן הגלות חוזרים לארמית. מדוע חזל קידשו את הארמית, שפתו של העם הארמי שהיה אויב לנו בימי בית ראשון, ואחר כך הפך לשפה בינלאומית, אולי כמו הצרפתית או האנגלית בימינו, עד שהגמרא אונקלוס והזוהר מילים בארמית. טוב, זה נושא עמוק ולא פשוט, אני רק רוצה, אולי בקצרה. הארמית זאת הלשון של העברים העתיקים בחרן. אברהם היה אב רם, אב לארם. זאת אומרת שאברהם הוא מי שהתגבר על הארמיות. בוא נגיד את זה אחרת. הארמי, לפי זה, זהו הפיתוי של העברי. יש פיתוי להיות קוסמופוליטי. יוצא שכאשר אנחנו נהיים ישראל, יוצאים מן הגלות, עוברים מן הארמית, יגר סהדותה, לעברית גלעד, אבל בתת מודע שלנו, הקולקטיבי, הארמית נשארת. כך שאם אתה רוצה באמת להבין את מה שאתה אומר בעברית, אתה צריך להשתמש בארמית. וזה מה שרדום בתוכנו. לכן אמרו הקדמונים, תרגום בגמטריה תרדמה. תרגום תרדמה. לכן גם סדר האותיות שלנו מתחיל במילה ארמית. אלפא, כן? אלף. אלף זה ללמוד בארמית. בעברית, למד. ורק אחרי שאתה... כלומר, כל לימוד הוא בהתחלה תרגום, אחר כך הוא מופנם, נהיה למד. אחר כך אתה יכול ללמד אותו, אז זה הפה. א' למד פה, זה א'. כן. חטא של אדם, שתמיד לא קם לתפילת שחרית מעצלות, או סיבות אחרות. האם זה נקודת חוזקו דווקא? כלומר, זה הנקודה שבה הוא יכול להיות חזק. כמעשה בשני בחורי ישיבה, שמתעוררים שניהם בשעה 11. האחד אומר, אוי ואבוי, כבר 11, כמה מאוחר. השני אומר, איזה יופי, אני כבר 5 שעות נלחם ביצר הרע, ועכשיו ניצחתי אותו. כן.
איך בדיוק אברהם נותן כוח לאומות מזה שהוא לא מכסה את הדחת?
אם אני אומר למישהו, אל תבוא אליי, סימן שיש לך משהו משלך, שראוי להעמיד אותך בחוץ.
אתה
אומר,
יש לי משהו משלך.
זהו בדיוק העניין. כלומר, אם אני אומר שמה שיש לי איננו בשבילך, סימן שמה בשבילך הוא טוב לך. נתתי לך מעמד. מה שאין כן אם אברהם אומר, בואו כולכם אליי. סימן שאיפה שאתם עכשיו זה לא טוב. ראיתי? כן או לא, הבנת?
כן.
אז זאת אומרת שמאחר ואברהם לא היה פתוח לקבל את הגרים, אז הוא נתן בעצם עמדה, חוזק לאומות העולם.
שאלה אם זה לא פתח לקבל
את
הגרים,
או שהוא לא
הלך להביא גרים?
לא, הוא לא היה פתוח, זה מספיק. כן, כתוב שם, הייתה לו הזדמנות במלחמה, הוא לקח בשבי את אנשי סדום, אז הוא יכול היה לקרב אותם תחת כפי השכינה, ולא עשה כן.
שיצעקו כל כך, אנחנו רוצים את השכה,
אבל
זה
נקרא צעקה, הייתה הזדמנות, הרי הם היו בשבי. האדם שבשבי, הוא תלוי בשווה, בשווי, לא תלוי בעצמו. אז הייתה פה הזדמנות, ואברהם דחה. מכאן שיש מצווה לקבל גרים. כן, זה שאלה בכלל. יש ברכה שמברכים, של גרים. השאלה היא מאיפה החיוב לקבל גרים. זה דבר שמאוד לא פשוט, בפוסקים התלבטו בזה. כן, יש דעת הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח, שכותב שקבלת הגרים זה מצווה משום ואהבתם את הגר. אבל זה פירוש מחודש מאוד. כי ואהבתם את הגר, זהו, אחרי שהוא כבר גר, יש מצווה לאהוב. והוא, איך הוא מפרש את זה, הרשבץ? אתה צריך לאהוב את זה שיהיו גרים. זה חידוש. יש כאלה שהביאו מקור אחר. בספרי כתוב, ואהבת את השם אלוהיך. אז אמרו בספרי, האיבה הוא על בריאותיו כדרך שעשה אברהם אביך שהיה מגייר. על כל פנים, הדבר הזה לא נשאר ברור עד עצם היום הזה. טוב.
אז יש ברכה?
יש ברכה, יש ברכה.
מי מברך?
הדיינים. הדיינים מברכים, אני חושב, כן.
הרב, כן. למה בעצם היהדות אף פעם לא הייתה מיסיונרית במובן הזה? זאת אומרת,
היהדות הייתה מיסיונרית.
אף פעם לא נקטנו כולה אקטיבית.
היהדות הייתה מיסיונרית בימי קדם. אבל עם הגלות, היינו במלחמת קיום. אז כשאתה במלחמת קיום, אתה לא עוסק בלטפל באחרים. אתה צריך קודם כל להציל את עצמך.
אבל מצד הדין, אז בעצם אנחנו...
עכשיו, יש גם בעיה נוספת, שאנחנו רוצים להיות בטוחים שהאיש שבא הוא מתגרר באמת לשם שמיים. אז מה שאין כן, אם באת אליו, לך תדע אם זה לשם שמיים. לכן יש דחייה, מלכתחילה. אבל ההלכה היא שאסור להכביד עליו יותר מדי. אסור להכביד על המתגייר יתר על המידה. זה כתוב ברמה מפורש. ואין מדקדקים עמו בדבר זה. כן. אז מדוע אומר הכוזרי שלומר, אני מאמין בביאת המשיח בגלות, זה כצפצוף הזרזיר? כי זה נכון, זה כצפצוף הזרזיר. אתה לא עושה מה שצריך. אתה אומר, אני מאמין שנחזור לארץ ישראל. נו, אז תבוא. מה הבעיה? יש ספר נקרא אוצר המכתבים של רבי יוסף מסס. היה רב גדול במקנס, אחר כך בתלמסן, אחר כך היה רב ראשי של חיפה. אז הוא כותב בהקדמת האוצר המכתבים, הוא מספר את תולדות המשפחה שלו במרוקו. זה מסתרע על תקופה של 250 שנה. 250 שנה הוא מספר את סיפור המשפחה שלו. מאוד מעניין איך שהוא מספר שכל דור במשפחה ניסה לעלות ארץ ישראל ולא הצליח. כל דור ניסה, שהדור ההוא, הרב ההוא ניסה בדיוק, אשתו מתה והוא צריך לטפל בילדים. ואחד ניסה לצאת, בדיוק אז פרצה מלחמה והיו שודדי דרכים והיה מסוכן. השלישי הוא נסע, הגיע לאונייה, אבל האונייה עלתה באש, חזר. בקיצור, כל פעם משהו, במשך 250 שנה, דור אחרי דור מנסים לעלות ארץ ישראל. הוא אומר, אחר כך באו הצרפתים למרוקו, ואז הדרכים היו בטוחות, ואפשר היה לעלות, ואף אחד לא עלה. טוב. מאיכן בא כתוב, מאיכן בא הכתב העגול שלנו, לעומת הדפוס? ומדוע אנו כותבים בכתב עגול ולא בדפוס? מה אני צריך לעשות עם שאלה כזאת? לא לענות עליה. נכון, למה? כי לא הנושא של השיעור. מה? כן.
ויקל משה, יוצא לפי הדברים שהרב אמר שעם ישראל עמד במקום לא טוב? כמו שאמרת שהיה בקוראים לבנים שלו.
דברתי.
בואו אליי, אמרת... בוא אליי.
כן. ויקל משה, ודאי. אם אני מקהיל אנשים, זה סימן שאני חושב שזה טוב שהם יהיו פה ולא שם. ודאי. טוב, עד כאן להיום. שלום.